ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף מם וו. השיעור מבוסס על דף כמורה מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל באמצע העמוד בערך, אפשר לספור גם 24 שורות מלמעלה. דיבור המתחיל מהמשנה, בשוליים תחת הכותרת נושא, כך כתבנו: נדר שהודר ברבים. מחלוקת רבי יהודה וחכמים, יש לו הפרה. מקורו של רבי יהודה דאין לו הפרה, הגמרא תלמד על כך, ותשובת הרבנן. ועוד נקודה, כמה רבים. אמרנו נדר שהודר ברבים, מה זה כמה רבים? גם זה מחלוקת רב נחמן ורב יצחק. הגמרא, רבי יהודה אומר, כל נדר שידעו בו רבים לא יחסיר. על זה תקנו חכמים, שמי שמגרש את אשתו בגלל נדרים לא יחזיר עולמית, זה אם היא נדרה ברבים, ושלא ידעו בו רבים יחסיר. יש לציין, רק להזכיר, דיברנו על זה בשיעור הקודם, שרבי יהודה חושש מפני פריצות אצל בנות ישראל, פריצות בנדרים, ואם האישה הזאת נדרה נדר שידעו בו רבים, הרי יש בזה משום אותה פריצות שממנו חושש רבי יהודה, ועל זה אמר שאם הבעל מגרש אותה לא יחסיר. גם נוסיף שנדר שהודר ברבים לעת עתה בשלב הזה, אני לא אומר למסקנת כל סוגיות הש"ס, אבל בענייננו נדר שהודר ברבים אין לו הפרה. הגמרא ממשיכה, אמר רבי יהושע בן לוי, מה הייתה מדי רבי יהודה? שמה? שנדר שהודר ברבים אין לו הפרה, ובגלל זה קיים את התיאור והנקודה של רבי יהודה, שיש בנדר כזה משום פריצות, הוא חמור. תכתיב, והנה המקור, זה בזמן יהושע והגבעונים, שבאו למרות שהם היו משבעה עממים שהתורה ציווה להרוג אותם, לחסל אותם לגמרי, הם באו בערמומיות, הציגו את עצמם כאילו הם אנשים שבאו מרחוק, והם הגבעונים, וכתוב, תכתיב, ולא היקום בני ישראל, כי נשבעו להם נשיאי העדה. היה להם לשאול על השבועה, לולי העובדה שהוא הודר ברבים. מכאן המקור של רבי יהודה שנדד שהודר ברבים אין לו הפרה. ורבנן, שהם אומרים יש לו הפרה, אז למה לא הפירו שם? הטעם, מי חלה שבועה עליו כלל? האם בכלל השבועה שלהם היה בר תוקף? כיוון דאמרו להו, הם שיקרו פשוט, הם רימו ושיקרו, הם אמרו מארץ רחוקה בנו ולא באו, הם הציגו את עצמם כאילו הם לא משבעה עמים שכלל ישראל צווה להחרים ולחסל, והם לא באו מארץ רחוקה אלא הם היו מקומיים. לא חיילה שבועה עליו כלל, השבועה שלהם לא שווה כלום. והיידה לא קטלינו משום קדושת השם. ורשי מסביר, משום קדושת השם, שלא יאמרו העובדי כוכבים, השאר גויי העולם, שלא יגידו, עברו על שבועתן. שנשבו שלא לגעת בהם, והנה הם הרגו אותם. לכן נמנעו מלהרוג אותם, רק בגלל הרושם השלילי שזה היה יוצר בעיני שאר העולם. וכמה רבים, דיברנו על נדר שהודר ברבים, אין לו הפרה, לפי רב יהודה, רב נחמן אמר שלושה, רב יצחק אמר עשרה, רב נחמן אמר שלושה, והוא מתבסס על פסוק, בויקרא פרק ט"ו, פסוק כ"ה, ובשוליים הוספנו כמה מילים מהפסוק, ואישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים. אישה שהופכת להיות זבה גדולה, וזה אם יש לה זרימת דם במשך שלושה ימים. ואיך לומדים שלושה ימים מהפסוק הזה? כך, ימים שניים, מיעוט רבים, יום זה אחד, ימים זה שניים, ובתוספת רבים אני מוסיף עוד אחד, וזה סך הכל שלושה ימים רבים. אז רבים, מהמילה רבים הגענו לשלושה. רבי יצחק אמר עשרה, דכתיב עידה בפסוק, בספר במדבר אצל המרגלים כתוב עד מתי לעידה הרעה הזאת. עידה, כמה היו בעידה שנקראת בתורה עידה רעה? אז היו מרגלים, בסך הכל 12 מרגלים מכל שבט, מרגל אחד, אבל מורידים יהושע וכלב שהם לא היו רעים, הם היו צדיקים, ונשאר עשרה. אז מזה לומדים שרבים הם עשרה. יש להבהיר שלפי רבי יצחק אין פירוש המילה עדה רבים, אלא בפסוק שהובא לפני כן בגמרא אצל יהושע כתוב לא היקום בני ישראל כי נשבו להם נשיאי העדה, ולפי רב יהודה זה היה נדר או שבועה שלא ניתן להפרה, ומוצאים את המילה עדה בהקשר אחר אצל המרגלים, וכמו שהסברנו במרגלים עדה היה עשרה, ולכן הנדר אצל יהושע והגבעונים היה בנוכחות עשרה, וזה על דעת רבים, כמו שכתוב שם נשיאי העדה. ממשיך הגמרא בשוליים ממול, תחת הכותרת נושא, כתבנו הסבר מחלוקת רבי מאיר ורבי אליעזר משום איזו סוג נדר גזרו שלא יחזירנה. ממשיך הגמרא, רבי מאיר אומר כל נדר שצריך חקירת חכם לא יחזיר. תניא, רבי אלעזר אומר לא אסרו צריך, זאת אומרת נדר שצריך חקירת חכם, אלא מפני שאינו צריך. כלומר, עיקר הגזרה הייתה משום, לפי רבי אלעזר, נדרים שהבעל היה יכול להפר. במאי כמפלגי, רבי מאיר סבר, אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין. ולכן, נדר שצריך חקירת חכם, הבעל היה יכול לקלקל אותה באומרו, אילו הייתי יודע שניתן היה להתיר את הנדר על ידי הופעתך בפני חכם, הייתי לוקח אותך לחכם כדי שיתיר את הנדר, ולא הייתי מגרש אותך. ובינתיים היא התחתנה עם גבר אחר, הולידה ילדים, ובאמירה הזאת של הבעל זה יגרום לכך לביטול הגט למפרע, והניסויים שלה עם הגבר השני הוא באיסור, והולדת הילדים האלו הביא לכך שהם ממזירים. וכל זה בגלל הטענה מצד הבעל והיינו מאמינים לו שהייתי מביא אותך לפני חכם אם הייתי יודע שזה אפשרות. ואני ארחיב עוד פעם כמו שבשיעור הקודם הרחבנו, ובכך אנחנו מקדימים את התרופה ואומרים לאותו בעל, תדע לך אתה לא יכול להחזיר אותה עולמית, ובזה שהוא לא המתין ובירר את הדבר לעומק וגירש אותה, אנחנו משוכנעים שבכל זאת הוא היה מגרש אותה, והטענה שלו לא הייתי יודע שהיה אפשרות להתיר את הנבל, לא הייתי מגרש אותה, על זה הוא כבר לא נאמן, בגלל שהקדמנו את התרופה למכה בזה שאסרנו עליו להחזיר אותה עולמית. וכל זה נכון לפי רבי מאיר בקשר לנדר שצריך חקירת חכם. ולפי רבי מאיר נוכל לומר מה שאין כן לגבי נדרים שהבעל עצמו היה יכול להפר, לא, אנחנו לא נאמין לסיפור הזה מלכתחילה. אילו הייתי יודע שאני יכול, כי הבעל יודע שהוא היה יכול והוא לא הפר, ולכן הגירושין הם כאלו שאי אפשר לבוא לידי הסיפור של הקלקול. כל הטענה של הבעל, אילו הייתי יודע, כי הוא כן היה יודע. וממשיכים בגמרא, ורבי אלעזר סבר, אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין. לכן לגבי שיטת רבי אלעזר, אם היינו מתמקדים בנדר כזה שצריך חקירת חכם, הוא לא היה יכול לקלקל אותה עם הסיפור, אילו הייתי יודע שניתן להתיר על ידי חכם הייתי מביא אותך לחכם, כי אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין. בכל מחיר הוא לא היה עושה את זה, לכן הסיפור לא אמין. אבל בקשר לנדרים שלא כרוך לביזוי אשתו בעמידתה לפני חכם, בפני בית דין, בפני חכם, זה היינו הך, זה היינו נדרים שהוא עצמו היה שולט עליהם, בזה הוא היה יכול, אם הוא על בסיס נדר כזה מגרש אותה, הוא היה יכול לספר לנו את הסיפור, אילו הייתי יודע שאני יכול להפר, כי לפי רבי אלעזר זה דבר שלא יוצא מהנחה שהבעל יודע. ולכן רבי אלעזר אמר שעיקר הגזרה הוא משום נדרים שאינו צריך חקירת חכם, נדרים שהבעל עצמו היה יכול להפר. אבל מה, מאחר שנדרים כאלו שאינו צריך חכם היה עיקר הבעיה, גזרו גם לא להחזיר את האישה אם הוא גירש אותה בנדרים שכן צריך חקירת חכם, למרות שבעיקרון נדרים כאלו הוא לא היה יכול לקלקל אותה. אמר רבי יוסי, רבי יהודה, מעשה בצידון וכו', מי תנה דקטני מעשה. במשנה הובא מעשה שהבעל נדר קונם עם עיני מגרשך. מה הקשר של המעשה הזה לדינים שבהם אנחנו עוסקים? הרי אנחנו עוסקים באישה נדרנית, והמעשה שבצידון שמוזכר במשנה מדובר בכך שהגבר נדר. עונה הגמרא, חיסורי מחסרה והכי קטני. המשנה שנויה בקיצור לשון, אבל כך יש להבין את המשנה. במה דברים אומרים? שמה שהבעל לא יחזיר בגלל נדרים כשנדרה אי, כשהאישה הייתה זאת שנדרה, אבל נדר אי הוא, אם הגבר נדר, הוא נדר לגרש אותה, ויחזיר אם הוא גירש אותה, יכול להחזיר אותה אחר כך. ויאמר רבי יוסי בר בלידא, מעשה נמי בצידון, ואחד שמע לאשתו, קונם עם עיני מגרשך, וגירשה. והטיעו לו חכמים שיחזירנה מפני תיקון העולם. אנחנו ממשיכים בעמוד ב' בהתייחסות לדברים שנאמרו כעת בחיסורי מחסרה שראינו עכשיו. אז אנחנו בראש עמוד ב', מי קונם? הוא אמר קונם אם איני מגרשך, ורשי למעלה בשורה הראשונה, מי קונם? הלו קונם לשון הקדיש, הוא זה כינוי לקורבן, אדם מקדיש קורבן, או הוא אומר הרי עליי זה כקורבן. קונם הוא באותו סגנון, אז זה לשון הקדיש שאוסר הדבר עליו בהקדיש, ומי אסר זה עליו? הוא אומר קונם אם איני, מה הוא אסר לעצמו? הגמרא אומרת, אמר רב הונא ואומר, יאסרו כל פירות שבעולם עליי אם איני מגרשך, או כמו שאמר קונם כל פירות עולם עליי. זה מה שהגמרא אומרת, וכך רשי בשורה שנייה, והכי כמה, כך אמר הבעל, קונם פירות עליי. והמשמעות של הביטוי הזה הוא כמו שהגמרא הסבירה, זה גורם לכך שיאסרו כל פירות שבעולם עליי, אבל הוא השתמש בפועל במילה קונם, כמו שרשי אומר, קונם פירות עליי אם איני מגרשך. ומה קרה? הוא גירש אותם, ממילא הפירות לא נעשו עליו, ואחרי שהוא גירש אותה אנחנו לומדים שהוא יכול להחזיר אותה, וזה בשונה ממקרה שהאישה נדרה והבעל גירש אותה, שעל זה אנחנו אומרים בכללי לא יחזירנה. ותיאו לו שיחזירנה, הגמרא שואלת פשיטה, למה יש לחשוש? כל הסיפור של הקלקול, או שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בנדרים, לא שייך במקרה שהוא נדר. הגמרא עונה, מהו דתימה לגזור משום דרבי נתן? אולי פה נטיל גם פה גזרה, אתה גירשת, אתה נדרת לגרש אותה וגירשת אותה, אתה לא יכול להחזיר אותה משום דרבי נתן. דתניא, רבי נתן אומר, הנודר כאילו בנה במה בזמן איסור במות, בזמן, למשל בזמן בית המקדש, אסור ליהודי לבנות במה פרטית להקריב עליו קורבנות. אז מי שבונה, הנודר, הוא מי שנודר הוא נחשב כזה שבונה במה בשעת איסור הבמות. והמקיימו זה עוד יותר גרוע, הוא ממשיך, הוא לא רק נדר, גם מקיים את הנדר הזה כאילו הקריב עליה קורבן. ורשי כותב, והמקיימו ולא נשאל עליו לחכם להתירו, כאילו הקריב קורבן על הבמה וגמר עוונו שלם, לפי שעל ידי כן הוא מרגיל עצמו בנדרים. והי כיוון דקיים נדרו, הוא גירש את האישה, נכנסה מלהחזיר. יש כאן מקום הווה מינה שנטיל עליו כנס, אתה לא יכול להחזיר אותה, כמה שמלן שלא אומרים כך. זה הגמרא כאן אומרת, כמה שמלן שלא גוזרים בגלל הלימוד של רבי נתן. וגם נאמר מפני תיקון העולם, מהי תיקון העולם עיקר? אמר רב שט, הרישא, מה שכתוב בסוף המשנה מפני תיקון העולם, זה לא לגבי המעשה, המקרה שהבעל נדר וקיים את נדרו וגירש אותה, ואז אומרים יכול להחזיר אותה מפני תיקון העולם, לא קשור, אלא זה חוזר אחורה לרשע של המשנה. וכאן רשי מסביר, הרשע קיים דקמא ליל לא יחזיר, זה שאמרנו מקודם שמי שגירש את אשתו בגלל הנדרים שלה לא יחזיר. ועל זה אנחנו אומרים הוא מסיק ככה, וכאן המשנה מסתיימת בפני תיקון העולם. מה תיקון העולם? בזה שאוסרים אותו להחזיר אותה עם משום קלקולה, זה מונע מהסיפור להתגלגל של קלקול שתתחתן עם גבר שני ותוליד ילדים, ואז יבוא הראשון ואומר אילו הייתי יודע וכו' וכו'. אז מפני תיקון העולם הקדמנו ואמרנו אתה לא יכול להחזיר אותה, אי משום שלא יהיו פרוצות, כלומר פרוצות בין נדרים. ממשיך הגמרא, רבינה אמר פירוש שני לעולם הסיפה, מה שכתוב מפני תיקון העולם זה שייך למקרה של הסיפה של הבעל נדר והכי קטני, וכך יש להבין את המשנה. אין בזו במקרה שהבעל נדר לגרש אותה והחכמים התירו להחזיר אותה, ואין בזה משום בפני תיקון העולם, כי אין, לא נמצא כאן איזושהי נדנוד של איסור שיש לחשוש מפניה. הנושא שמופיע כעת בשוליים, המוציא אשתו משום איילונית. זאת אישה שלא יכולה, היא לא התפתחה ביולוגית, פיזיקלית היא לא התפתחה, והיא לא יכולה להוליד. מחלוקת תנאים אם מותר להחזירה. משנה. המוציא את אשתו, כלומר בגט, משום איילונית. רבי יהודה אומר, לא יחזיר. הוא חושש בפני קלקול. וחכמים אומרים, יחזיר. הם לא חוששים בפני קלקול. אנחנו נסתכל ברש"י, משום איילונית שלא הכיר בה כשכנסה, שהוא התחתן איתה, ומקום מקום צריכה גט. למרות שזה סוג של מקח טעות, אז למה בכל זאת צריכים גט? דאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, הוא בעל לשם קידושין. זו פירושו של רש"י, תוספות בדיבור המתחיל המוציא מאיר על זה וחולק על הפירוש של רש"י, כל אחד מוזמן לעיין שם. אנחנו נמשיך ברש"י. רבי יהודה אומר לא יחזיר, אותה שהייתה איילונית והוא גירש אותה, שמה תינשא לגבר אחר ותלד עם הגבר אחר ויאמר. עכשיו יש כאן שש שורות לפנינו שהבעל הראשון יגיד, אילו הייתי יודע שכן, שבעל הולדה, אפילו נותנים לי 100 מנה, הרבה כסף, לא הייתי מגרשך. ולדעת כן גרשתיך, שאם יבואו לך סימנים שאחסירך, סימנים של בריא, של התפתחות גופנית שהיא בעצם בריאה, ואם ידעתי שלא תשובי אליי ואת ראויה לילד, לא גרשתיך. ומה קרה? בינתיים היא התחתנה עם גבר שני והולידה ילדים, ועכשיו אנחנו שומעים את כל הדבר הזה מהראשון. לפי כך אומרים לו קודם גירושין, הווה יודע שהמוציא את אשתו משום איילונית לא יחזירנה עולמית. ואם הוא בכל זאת מגרש אותה, זה אומר לנו שהסיפור ששמענו עכשיו היא לא אמיתית, כי הזהירו אותו מקודם שהוא לא יכול להחזיר אותה עולמית. אנחנו חוזרים למשנה. אמרנו שלפי החכמים הם שאמרו הם שהבעל יכול להחזיר אותה אם הוא גירש אותה משום איילונית, וכמובן אם היא לא התחתנה עם גבר שני, הוא יכול להחזיר אותה, כי הם לא חוששים מפני קלקול. נישאת לאחר והיו לה בנים הימנו, והיא טובת כתובתה. אמר רב יהודה, אומר לה, הבעל יגיד לה, שתיקותך יפה מדיבורך. אנחנו נסתכל ברש"י, והיא טובת כתובתה מן הראשון שהוציאה בלא כתובה משום מקח טעות. הסברנו מקודם שהוא לא הכיר בה שהיא איילונית לפני הנישואין, הוא נעשה אותה והתברר שהיא איילונית, אז זה נחשב מקח טעות והוא גירש אותה בלי צורך לשלם כתובה. ועכשיו נודע שלא התעתו, עכשיו שהיא מולידה ילדים עם שני, רואים שלא היה מקח טעות, הוא הכניס אותה במחשבה שהיא אישה בריאה, והיא באמת אישה בריאה, ואז היא באה לתבוע את הכתובה על בסיס זה שלא היה מקח טעות. והבעל יגיד לה, הבעל הראשון, שתיקותך יפה לך, שיאמר, אילו ידעתי שסופי ליתן לך כתובה, לא גרשתיך. אל תתעסקי איתי בעניין הכתובה, שלא עבור לידי כך כאילו לבטל את הגט למפרע. הגמרא מתחילה עם סימונים מיד, סימון של הר גש, ואנחנו בשוליים, במבנה, כתבנו אותו סימון יופיע בשני כיוונים. זה הבלטת שיטות שאנחנו נתייחס לרבי יהודה ורבנן, והיפוכן. המשמעות של היפוכן יבוא לידי ביטוי בהמשך הגמרא. אחר כך נראה מעוינים, הם מבליטים את השמות של שמואל ואביי, תשובות ליישב סתירות בשיטות התנאים, רבנן ורבי יהודה, האם חוששים לקלקולה. הגמרא, היא פותחת כאן עם קושיה ארוכה, תשימו לב לסימון, ויהיה תשובה קצרה לקושיה הזאת, ומיד אחר כך עוד פעם קושיה, גם בת חמש שורות, והסימון מלמד על כך. הגמרא, למאמרה, לאור מה שלמדנו עכשיו דרבי יהודה, חייש לקלקולה. ורבנן לא חיישי לקלקולה, והאיפכה שמינן להו. תתנן, המוציא את אשתו משום שם רע, לא יחזיר משום נדר, לא יחזיר. רבי יהודה אומר, כל נדר שידעו בו רבים, לא יחזיר, ושלא ידעו בו רבים, יחזיר. אלמה, מכאן, וכמובן, למדנו על כך בשיעורים הקודמים, השיעור הקודם התמקד בשיקולים האלו, וגם שני שיעורים קודמים, אז שמה ראינו שהאיסור של להחזיר את אישה לפי התנא קמא, לפי הרבנן, זה בגלל החשש מפני קלקול. והיו כמה דעות במשנה שמה בעניין נדרים, אבל לפי הרבנן שם זה שאומרים מי שמוציא את אשתו משום שם רע או משום נדר ומתגלה שלא קיימים, אם לא היינו מטילים את הכנס לא יחזיר למית, היה מקום לא לקלקל, ולכן אמרנו לא יחזיר בגלל החשש מפני קלקול, זה שיטת הרבנן. וכאן הרבנן אמרו בעניין האיילונית יחזיר, ולא חוששים מפני כל הסיפור של של ההתבהרות בהמשך שהיא בריאה וכו'. אז כאן יש סתירה, וגם עוד, ורב יהודה לא חייש לקלקולה. מה שאמרנו פה שרב יהודה אומר שאם מדובר בנדל שלא ידעו בו רבים, אין בעיה, אתה יכול להחזיר. כל השיקול של רב יהודה הוא היה משום פריצות בקרב בנות ישראל, שלא תהיינה פוצות בנדרים, אבל הוא לא חושש מפני קלקול. אמר שמואל איפוך, אז איך ניישב את הסתירה? נהפוך את מה שמופיע בעניין האיילונית ואז יוצא שרבי יהודה לא חושש מפני קלקול כמו שעמדתו בעניין הנדרים, המגרש את אשתו משום נדר. הגמרא שואלת, והמדקת אני סיפה אצל העלונית ניסית לאחר והיו לה בנים אמנו והיא תובעת כתובתה, אמר אבידה אומר לה, הבא יכול להגיד לה שתיקותך יפה מדיבורך. ולמדנו רש"י על המשנה שהעניין הוא שאחרת הבא יכול להביא אותה לידי קלקול. מכלל דרבי יהודה חייש לקלקולה. הגמרא עונה, הנמי איפוך, גם זה יש להפוך, וזה לא נאמר על ידי רבי יהודה אלא על ידי החכמים, כי רבי יהודה לא חושש מפני קלקולה. אביי אמר, לעולם לא תיפוך. ורבי יהודה חושש מפני קלקול, ורבי יהודה בהי בעניין הנדרים אין שום קלקול. סבר, והגמרא מסבירה, השיטה של רבי יהודה בעניין נדרים שממנו אנחנו חשבנו שהוא לא חושש מקלקול, זה לא העניין. אצל הסיפור של הנדרים אין שום קלקול, ולהסביר את שיטתו זה הסבר משולב. אחד, שלב אחד או מרכיב אחד, רבי יהודה בהי בעניין נדרים סבר לה כרבי מאיר וסבר לה כרבי אלעזר. והגמרא מפרטת, בצריך, כשמדובר בנדר שצריך חקירת חכם, האם יכול להיות קלקול? סבר לה כרבי אלעזר. ורבי אלעזר, כמו שלמדנו במוקדם יותר בעמוד א', ראינו שלפי שיטת רבי אלעזר אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין, ולכן אבל אם הוא היה אומר, אילו הייתי יודע שניתן להתיר את הנדר על ידי הופעתך בפני חכם הייתי מביא אותך להתרת נדרים, לא, הוא לא נאמן על כך, הוא בכלל לא נאמן, כי אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין. אז זה לגבי נדרים שצריך חקירת חכם. ובשינו צריך נדר שאין צריך חקירת חכם, אלא הבעל היה יכול להופיר, סבר לה כרבי מאיר. רבי מאיר אמר שרק נדרים שצריך חקירת חכם לא יחסיר, אבל נדרים שהבעל היה יכול להפיר יחזיר. אז לכן רבי יהודה, בין אם מדובר בנדר שצריך חקירת חכם, בין אם מדובר בנדר שאין צריך חקירת חכם, אין כאן שום קלקול. ולכן אין צורך להפוך את השיטות, כי מה שרבי יהודה פוסק בעניין נדרים זה לא קשור לעניין קלקול, כי שם אין קלקול, ומה שהוא אמר בעניין נדרים לא יחזיר זה בגלל החשש מפני פריצות בנות ישראל בנדרים. אנחנו ממשיכים בגמרא. אמר רבה, דרבי יהודה, דרבי יהודה, קשיא דרבנן, אדרבנן, לא קשיא. בשורות האחרונות, אם נתמקד בדברי אביי למשל, הוא הסביר שאין סתירה ברבי יהודה, בסדר גמור, אבל לא טיפלנו בבעיה אצל הרבנן. בדף מ"ה עמוד ב', הם אמרו, המוציא אשתו משום נדר לא יחזיר. זה החכמים התנא קמא שם. וזה בגלל החשש משום קלקול, אותו סיפור שאם היא תתחתן עם גבר שני, הבעל הראשון יתחיל לומר שאם היה יודע, כפר לא היה מגרש אותה. וכאן אמרו החכמים, המוציא אשתו משום אילונית יחזיר, אולי תתברר אחר כך שהיא בריאה, והם לא חוששים משום קלקול. אז יש כאן סתירה גם בשיטת הרבנן. אז ממשיך הגמרא לאמר רבא, דרבי יהודה דרבי אלעזר קשיא כדשנינן, כמו שכבר ישבנו את שיטתו. דרבנן דרבנן לא קשיא, מן חכמים, מי החכמים פה שאמרו יחזיר, שמגרש את אשתו משום אילונית יחזיר? רבי מאיר. ורק נאמר שהחכמים בעצם חוששים משום קלקול. אבל כאן החכמים שאמרו יחזיר, זה לפי שיטת רבי מאיר, דאמר באינן תנאי כפול. וכדי שתנאי יהיה תנאי, צריכים להכפיל את התנאי, להגיד את החיובי וגם השלילה. אם תעשי כך וכך, אז כך וכך יהיו התוצאות. אם לא תעשי כך וכך, כך יהיו התוצאות. והכה במאי עסקינן, בדלו כפלי לתנאי. ולכן, יהיה גט, אפילו אם היא אינה אילונית. ואנחנו נסתכל ברש"י. רבי מאיר, היא, דמה מסך הקידושין, כל תנאי, יש הלכות תנאי, שאינו כפול, כתנאי בני גל ובני ובן, וזה המקור, הסיפור הוא בכניסת עם ישראל בזמן משה רבנו לארץ ישראל, ושם נאמר, אם יעברו, אם הם יעברו את הירדן כדי ללחום יחד עם שם עם ישראל, אז הם יקבלו את החלק שביקשו מעבר לירדן. אם לא יעברו, אז אם לא, אז הם לא יקבלו מה שהם רוצים. אז כל תנאי שלא מנוסח כך אינו תנאי. וממשיך רשי, והכה בדלו כפלי, שלא אמר בשעת גירושין, אלא הווה יודעת שמשום אילונית אני מוציאך. ולא אמר לה, ואם אי את אילונית לא יהגד. כאן הוא לא הזכיר את השלילה. דהשתה הווה גט אפילו אינה אילונית. ולא מצי לקלקלה, הוא לא יכול לקלקל אותה אחר כך, אילו הייתי יודע שאת בריאה, כי גם אם היא הייתה בריאה, הגט יהיה גט, כי התנאי, מאחר שלא הכפיל אותו, פשוט לא קיים. אז יש לנו גט בכל מקרה, לא מותנית על כך שהיא אילונית. המשנה בשוליים יש גם נושא, בוא נקרא ביחד את מה שהוספנו. המכניס את עצמו לרשות עקום, אין פודין אותו. אומר המשנה, המוכר את עצמו ואת בניו לעובדי כוכבים, אין פודין אותו. אבל פודין את הבנים לאחר מיתת אביהם. אמר רב אסי, מה ש כתוב פה שאין פודין אותו, והוא שמחר ושנה ושילש, הוא עשה את התרגיל הזה כמה פעמים, ולכן אחרי שהוא עשה את זה שלוש פעמים, אנחנו אומרים, אנחנו הציבור לא נתגייס כדי לפדות אותו. יש צורה חדשה, ובמבנה שמופיע בשוליים כתבנו שני מעשים של ישראלים שהגיעו לרשותם של אקום ורצו שיפדם. הגמרא, הנאו בני בי מכסי דייזבי זוזי מעובדי כוכבים, הם לקחו הלוואה מהגויים ולא הווה להו למפרינו, ואותם בני בי מכסי, אותם יהודים, לא היה להם כסף לשלם את החוב. עתו באו הגויים וכגרבי להו ושבו אותם לעבדים. עתו לקמד רב הונה. אמר להו, מה יעביד לכו? הם באו לרב הונה להצלה, והוא, רב הונה, מה אני יכול לעשות? תתנה למוכר את עצמו ואת בניו לעובדי כוכבים, אין פודין אותו. אמר להו רבי אבא, אמר לי רבי אבא, רבי אבא העיר לרב הונה, לימדתני רבינו, והוא שמחר ושנה ושילש. זה שכתוב במשנה אין פודין אותו, זה אך ורק אם הסיפור חזר לעצמו שלוש פעמים. אמר לי רב הונה ענה, אני מרגל רגילי דאבדי, החיים רגילים לעשות כך, לקחת הרפאות, לא משלמים, ובאים המלווים הגויים ולוקחים אותם כעבדים, וכנראה אחרי זמן מה הם כנראה שעבדו מספיק כדי לשלם את החוב, שוחררו ועוד פעם לקחו חוב ולא שילמו, נלקחו, וזה שאני פסקתי אין פודין אותו, הוא בהחלט לפי מה שלימדתי, וגם ראינו את זה בשם רב אסי בתחילת הגמרא, שלא פודין בגלל שהם רגילים בכך. הרו גברה דזווין נפשי ללודאי, יש כאן סימון חדש, ורשי מתאר קודם כל לודאי הם אומה שאוכלים בני אדם, איך אנחנו קוראים לזה היום בלועזי קניבליזם, ובשוליים הצורה הזאת, הסימון הפפיון, מעשים שהמשותף להם לודאי. אז היה מקרה, היה אדם שמחר את עצמו ללודאי. אתה לקמד רבי עמי, אמר לי, אותו גבר, אמר, ואנחנו ממשיכים לדף מ"ז עמוד א', פירקן, כלומר, פדני, אמר, אז הרב, דהיינו רבי עמי, הוא אמר, תנן המוכר עצמו ואת בניו לעובדי כוכבים, אין פודין אותו, אבל פודין את הבנים לאחר מיתת אביהן, משום קלקולה, החשש, מה, הקלקול פה לא דומה לקלקול שהזכרנו בעניין הגירושין, פה הקלקול שמה ילמדו ממעשיהם, מאותם גויים. ולכן פודים את הבנים אחר מיתת אביהם, האב כבר לא נמצא לשמור עליהם, אז מפני חשש פודים, וכל שכן הכה דאיקה קטלה. מה שרבי עמי אומר כאן, שהוא בא בעצם לסייע לבקשה של אותו בן אדם, אם מפני קלקולה פודים, כל שכן הכה שמדובר בהצלת נפשות, כי הרי הם אוכלי אדם, זה הכוונה, כל שכן הכה דאיקה קטלה, אז יש לבדות. אמרו לרבנן לרבי עמי, אתה רוצה לבדות אותו? היי ישראל מומהו תכחזו לי תכחיל נבלות וטריפות, ובכזה לא באים להציל אותו. אמר להו אימא לתיאבון הוא תכחיל, רבי עמי עדיין בכיוון שהוא רוצה לבדות אותו, זה שהוא אוכל נבלות וטריפות, מסכן, הוא נכנע ליצרו הרע, הוא יצור של תאבון. רשי כותב, אימא לתאבון הוא דקחיל, ולא הווה מין, אלא מומר. יש הבדל בין שני ההגדרות האלו. ובמינים, הוא דאמינן מורידין. כלומר, אם יש אפשרות אפילו להוריד אותם לבור, כמו ש... מוזכר בגמרא בעבודה זרה, שכאן מצוין בצד הפרפרה ומפד, הם אומרים מורידים אבל לא מעלים, לא באים להציל אותם. זה לגבי מינים, ראינו בדפים קודמים שזה שהוא אדוק ביותר לעבודה זרה, או כומר לעבודה זרה, לא סתם אדם שהוא בעל תאווה. אז רב עמי אומר, אולי הוא מומר לאכול נבלות וטריבות מפני תאבון, ולא מה שנקרא מומר להכיס. אבל הוא ממשיך רשי ואומר, אבל מומר אמרינן הטעם, והגמרא שם היה רשימה של כאלו שמורידים ולא מעלים, והגמרא אמרה, למרות שמומר מוזכר ברשימה, הגמרא אומרת שם, סמי מכאן מומר, תמחוק מהרשימה הזאת המומר, כי לא שייך, לא שייך לומר מומר, מורידים אבל לא מעלים. אמרו לי, אנחנו חוזרים לגמרא, אותם שבאו עם הביקורת על רבי עמי, אמרו לו, והזינן דעיקה היתרה ואיסור, כמה אנחנו מכירים את האדם הזה, אותו אדם שמכר את עצמו ללודאי, ואנחנו מכירים את הרקע שלו, יש מקרים שמונח בפניו על השולחן היתר, בשר שמותר, שקשר, ואיסור, נבלות וטריפות, מונחים כמה, ושוויק היתר ואחר ניסוע, הוא דווקא אוכל את האיסור. אז זה לא מפני, הוא לא אוכל את האיסור בגלל תאווה, הרי יש לו, אם הוא תאב לאכול בשר, הרי בפניו יש כשר, אין שינוי בטעם, והוא מעדיף את האיסור, ועל זה אומר רשי, ואכיל איסור עדים שהעידו עליו, כן, והווה אוכל נבלות להכעיס. ממשיך הגמרא, אמר לי, רבי עמי אומר לאותו בן אדם, זיל, תלך מפה, לא קשב כי לי, זה אפריקין, הם לא נותנים לי לפדות אותך. במילים אחרות, לפי העדות הזאת, אתה לא ראוי להיפדע. ריש לקיש זווין נפשי ולודאי. קצת מוזר, נכון? אז תוספות אומר למעלה, ריש לקיש זווין נפשי ולודאי, קודם שחזר למוטב. יש סיפור שמובא במסכת, במציא דף פי דלת עמוד א', ששם לומדים שריש לקיש, אני אסגנן את זה כך, היה לו תקופה שהוא לא היה בתלם. אז בזמן שהוא היה כזה, לפני שהוא חזר למוטב, מתרחש הסיפור שעוד מעט נראה, דמסתמה לא היה מזלזל בעצמו כל כך, אם היה מדובר אחרי שריש לקיש כבר נכנס לעולמה של תורה, הוא לא היה מתנהג כך. אז אנחנו חוזרים לגמרא. ריש לקיש זווין נפשי ללודאי, שקל בהדי חייתה וגלגלתה. הוא לקח איתו סק קשור ואבן בתוכה. אני חושב לשם המשך הדברים רק נוסיף שלא היה בולט, האבן שהיה בתוך הסק לא היה בולט, מי שהיה רואה את ריש לקיש עם הסק זה נהיה כסק תמים. אמר ריש לקיש, אמר כזה, אמר לעצמו, גמירי, יש מסורת, יומה דבטרה, יום האחרון של אותו אדם, לפני שהם אוכלים אותו, יומה בטרה, כל דבאי מיני או כל בקשה שיש לו מהם, עבדי להם, ממלאים את בקשת האדם, אותו שהם עומדים לאכול. למה הם משתפים פעולה, למה הם עונים וממלאים בקשתו של אותו אדם? כי היכי דלכול אדמי. בשוליים מובא פירוש, פירוש כיוון שעושים לו רצונו מתמתק דמו ויש להן בו טעם. זה דווקא לא מיטוב ליבם, אלא זה משפר את טעם בשרו של אותו שהם יאכל, שהם יאכלו. ממשיך הגמרא, יום הבטרה אמרו לי, מה הניחה לך? ביום האחרון פנו לריש לקיש ושאלו, מה אתה רוצה? מה נוח לך? אמר לו, באינה אק מתינחו ואות וינחו, אני רוצה לקשור אתכם ולהושיבכם, וכל אחד מנייכו עמכי חייתה ופרגה, וכל אחד מכם אני אתן מכה וחצי מכה עם הסק. זה נראה הכל תמים בעיניהם. קם תינו ועוד בינו, וכך עשה, הוא קשר אותם והושיב אותם. כל חד מיניו, קד מחיה, חד חייתה, נפק נשמתי. כל אחד מהם אחרי מכה אחת, הם כל אחד מת. חלקיני לשיני. בשלב הזה שאולי נקרא לזה גסיסה או מוות, היה איזו תנועה בפה שלהם, שככה גמר מתאר את זה, חריקת שיניים, וזה יוצר נראות כאילו הם מחייכים. אמר לי, אז ריש לקיש אומר, אחוכי כמחייכת בי, מה אתם צוחקים עליי? אקתי פשלח גבי פלגה דחייתה, נשאר אצלי עוד חצי מכה. קטלינו כולו, נפק ואתה יתיב כאחיו ושתי. הוא יצא משם, ישב ואכל ושתה. רשי אומר פה, יתיב כאחי ושתי כל ימיו, זה תוספת לא רק בסיפור הזה, אבל זה היה הנוהג של ריש לקיש. כל מה שהיה מסתכר לא היה מצמצם להצניע ליום מחר. יש לי כסף, היום אני הולך להנות ממה שיש לי. ממשיך הגמרא, אמרה לברטי, לא בית מידי למסגר עליהם, אתה לא רוצה כיסא לשבת עליו, משהו לשבת עליו? אמר לה ביתי, קריסי קרי, הבטן שלי הוא כמו הקרית שלי. רשי כותב, קריסי קרי, בטני ושומן שבמאי הוא לי קר וכסף. היא פשוט שוכב על הרצפה, על בטנו. ותוספות אומר, קריסי קרי, דרכן היה לשכב על ביתנם, כי נאמרנו בזבחים. מובא בגמרא שם, ריש לקיש רמי עמוי היה שוכב על ביתנו, ומקשה ומדבר בלימוד תורה, מעלה קושיה. ממשיך הגמרא, כי נח נפשי, כשריש לקיש נפטר לבית עולמו, שווק קווה דמוריקה. זה מה שהוא השאיר. קו זה מידה של מוריקה, רשי אומר קרקום, מין תבלין, קרה הנפשי, והוא תיאר את עצמו בזה שהוא לא השאיר עיזבון וכסף ליורשים, ועזבו לאחרים חילם. כלומר, אין לי כוונה כזאת שלא להנות ממה שיש לי ולהשאיר את זה לאחרים. יש בזה הרבה מה להעמיק בעניין התנהלות ודרכים שונים איך להתייחס לכסף שיש לבן אדם, אבל אנחנו במסגרת השיעור שלנו נסתפק בתרגום המילולי פחות או יותר, ו בהחלט מזמין כל אחד לעיין בנושא. עד כאן שיעורנו להיום.